İslam da God sunut. בחיות האדם, וישנם דרגות שונות בהסתלקות האדם מהעולם. וכבר דיברנו על זה בעבר, שכאשר אומרים לנו שאדם מסתלק מן העולם, בפירוש הפשוט אצל האדם הרגיל, זה הרגע שמגיע מה שנקרא היום דוקטור, ולא לכן אמרתי דוקטור ולא רופא, ומודיע שהאדם נפטר. אבל למעשה ההסתלקות מהעולם הולכת בשלבים, שלב אחר שלב, ואני אראה את זה כאן תכף בהרחבה, גם בכתוב, גם בחז"ל, ובכלל במשך כל הדורות, חכמינו זכרונם לברכה, הרחיבו יותר ויותר. למעשה ידוע שבחיות של האדם ישנם, רבותיי, דרגות שונות. יש אדם שהולך על שניים ולמעשה כמעט שאין בו חיות רוחנית. יש אחד שהחיות שלו יותר גדולה, ויש אחד שחיותו היא בעלת פסגות גבוהות מאוד. במוות גם יש דרגות. נאמר, בצלם יתהלך איש. כשהאדם, רבותיי, עומד להסתלק מן העולם, הוא מסתלק בשלבים. עדיין הולך בעולם הזה, הוא כבר חלק מהבחינות הרוחניות שלו, מסתלק לעולמות עליונים. ועל זה כבר נדרש בזוהר הקדוש, אך בצלם יתהלך איש. אומרים רבותיי, בחינת צלם יש בחינות מקיפות לאדם, סוד צדי, סוד למד, סוד מם. בעין רגילה לא תמיד רואים את ההסתלקות שלהם, אבל עין של צדיק שהיא מקודשת רואה רבותיי את הבחינה של נטו הצללים. כאשר רבותיי מתחילים להסתלק מעל האדם בחינות רוחניות, והוא מתחיל, רבותיי, להיפטר בעצם מהעולם הזה ולהגיע לעולם העליון, שלב שלב. אני רק חוזר בקצרה על מספר דברים שאמרנו בשיעור האחרון, שבתחום השני, המקביל של היפטרות מהעולם העליון ולידה בעולם הזה, לצורכי תיקון, אנחנו רואים ומגלים יותר שלבים, שהרי להבדיל, רגע הלידה בעולם הזה דומה לרגע ההיפטרות שנקרא היום מהעולם הזה. אבל למעשה אנחנו כבר 9 חודשים יודעים על פי סימנים של עיבור שמגיעה לעולם הזה נשמה שמתלבשת בגוף, בחינות רוחניות שמתלבשות בגוף, וכבר 9 חודשים או 7 לפי השורש, אנחנו ממתינים להם. זאת אומרת, רבותיי, שבשעת ההסתלקות מכאן, יש בחינה דומה למעלה, שמשבה בסוד השם מכיר אותה, כאשר בחינות מכאן עולות כלפי מעלה, והאדם הצדיק למטה כבר רואה שהאדם הזה למעשה נמצא בשלבים של יציאה ופטירה מן העולם הזה. ואם כן, בואו נראה. הדווחים הם שונים שם. אנחנו מדברים פה על בחילות שונות. כן. זה נע סביב סוד י"ב. חודש. י"ב, 30 יום. קודם פטירת האדם עם סימנים. מה? יש הדרגה בסימנים, ועל מנת לזכור לראות אותם, לזכות לראות אותם, צריכה להיות התקדשות. מאיזו בחינה? הגוף תמיד הוא תמיד תחת הזמן. הצדיק מגביר את על הזמן על הבחינה של תחת הזמן. אבל מבחינת הגוף גם הצדיק נמצא תחת הזמן. משה איש האלוהים, אומרים, היה בו סוד חצוצרות, חצי צורות. חצי צורה בחינת איש, חצי צורה בחינת אלוהים. כוונה בחינת מדרגה של מלאך. מרגע שעלה משה להר סיני למעשה, הוא כבר לא היה זקוק לו לאכילה, לא לשתייה ולא לשינה. וכשירד למטה אחרי 40 יום ו-40 לילה, שהוא היה בהר, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. כאשר אדם רגיל, רבותיי, אחרי 3 ימים בלי מים מתייבש, ומשה רבנו 40 יום ו-40 לילה לא אוכל, לא שותה ולא ישן. זו הייתה מדרגה כבר שלי שהפך לבחינת סוד מלאך אלוהים. ואז למעשה כשירד למטה, הוא אכל רק על מנת לא להיות שונה בין הבריות. זה היה משה רבנו. ואם כן, דרגות רבות ישנן בחיות האדם, וכמו כן דרגות שונות יש במוות. מציאות החיים והמוות היא לא מציאות מוחלטת, אלא מציאות, רבותיי, שבאה בהדרגה. וראיה לכך מצינו בשינה, שחז"ל מגדירים את השינה במסכת ברכות דף ס"ב עמוד ב' כאחד מ-60 במיטה. זאת אומרת, השינה היא בחינה מסוימת של מוות. מכאן אנו למדים שלמעשה השינה באיזו נקודה מסוימת היא למעשה היעדר יחסי של חיים. אחד מ-60 במיטה. ולמעשה זה בא ונותן לאדם בחינה של הבנה קצת בסדרי ההדרגה. לעומת האדם הישן, אנחנו רואים את האדם המעולף. הוא כבר נמצא בהיעדר חיים גדול יותר מהישן. חושיו ושכלו כמעט משותקים. הוא חי פחות, רבותיי, מהישן. אבל למעשה הוא עדיין לא מת. הוא חי יותר ממחוסר ההכרה. ולמעשה, רבותיי, קיימת בו דרגת חיים גבוהה יותר ממחוסר ההכרה למעולף. ומחוסר ההכרה, שהוא בדרגת חיים נמוכה יותר מהמעולף, ובמדרגה גבוהה יותר של חיים מאותו האדם שנקרא בעל שיתוק מוחין, שגם הוא בכל זאת עדיין, כן, עדיין חי, אבל כבר עם תוחלת חיים והיעדר חיות. ותכף ננסה לסבר את האוזן מהי בחינת החיות באדם. בכל הדוגמאות שמנינו, הישן, שזה אחד מ-60 במיטה, המעולף, המחוסר הכרה, שיתוק המוחין, האנשים הללו, כל אחד עם דרגת חיות פחות מקודמו, אבל בכל זאת הם עדיין בגדר אנשים שמפעמת בהם נשמת רוח חיים. ובמצב הזה הם עדיין לא מוגדרים מתים, אלא נמצאים במצב של היעדר חיים. מכאן נמצאנו למדים שיש חיים ויש חיים. יש חיים שמלאים חוזק ושלמות בקדושה נוראית. ישנם כאלה שרק בקושי מחזיקים את חיותם, ולמעשה במצב הזה מוצאים אנו את דרגת החיות לפי, רבותיי, הערנות המדויקת של האיברים והחושים ושכל האדם, ומהי הערנות בנושאים הללו, תכף נראה. רוח הטהרה למעשה מבטאת את רוח החיים ואת מהות החיים, ובכל זאת היא אינה מושג מוחלט, אלא מושג יחסי והדרגתי. ככל שגודלת מהות החיים, כך רבותיי מתעצמת רוח הטהרה המפעמת בקרב האדם שנקרא חי. ואם האדם חי, הבריאה חיה עמו. ככל שקטנה רוח הטהרה, כך למעשה נעדרים או נעדרת מהות החיים. מצב דומה לזה קיים למעשה ביחס, רבותיי, לדבר ההפוך, לרוח הטומאה. רוח הטומאה מבטאת העדר ומוות. ולכן נבין היטב את הגדרת חז"ל, שהגדירו אנשים מסוימים שלמעשה במציאות הם לא מתים כמתים. ואם חז"ל הגדירו אותם מתים, אז למעשה ההגדרה היא מדויקת, הם מתים. רק האדם הרגיל לא מבין את זה. מצורע חשוב כמת. כך מגדירים רבותיי חז"ל בצורה ברורה. ולמעשה רבותיי, בפרשת השבוע שלנו, שקראינו השבת במדבר י"ב, אומר משה רבנו אצל מרים, אל נא תהי כמת. למעשה, לכאורה תגיד הרי המצורע הולך על שניים, הוא חי, אבל למעשה הוא בחינת מת. ובואו נראה מה הולך כאן. אם נבוא לבדוק ולהתבונן מה קורה בדברים הללו, נוכל לראות כך. דרגות הטומאה מתחלקות לסוגים שונים. הדרגה החמורה ביותר בטומאה היא נקראת אבי אבות הטומאה, וזה טומאת אדם מת. וטומאת אדם מת היא מטמאה לא רק במגע, לא רק בנגיעה, אלא אפילו באוהל. וכך נאמר, אוויר האוהל שהמת מצוי בו כולו טמא. זאת אומרת, אפילו לא נגעו במת, אותו מקום שמעיל על המת, שהוא אבי אבות הטומאה, המקום הזה טמא. ולפי זה מובן כי לעומת כוח החיים שהיה במת קודם שנסתלק מהעולם, אותה כוח טהרה שיצא בדיוק ברגע שיוצא באותה עוצמה, חל עכשיו שליליות של טומאה קשה. זאת אומרת, השליפה של כוח החיים גרמה לכניסה של כוח טומאה אדיר ושלילי. ולכן אבי אבות הטומאה זה המת, והוא מטמא לא רק במגע ובמסע, אלא אפילו לא בנגיעה כלל. עצם העובדה שאדם נכנס לאוויר האוהל שמצוי בו מת, או למקום שמעיל על המת, כבר רבותיי יש שם טומאת מת ואדם נטמא. לגבי?
לגבי
בית. כן. הלאה, כל דבר שמעיל. דרגת הטומאה השנייה אחרי אבי אבות הטומאה היא טומאת הצרעת. למעשה היום אין מאיתנו מי שיודע מהי צרעת. שימו לב, למרות שקוראים למחלות מסוימות צרעת, אף אחד לא יכול להגדיר עמנו היום, איתנו היום, מהי צרעת. שהרבותיי, ברור לכולם שהצרעת היא לא סוג של מחלת אור. לא תהיה טעות. הצרעת היא לא סוג נוסף של מחלת אור. הצרעת, רבותיי, אם הייתה מחלת אור רגילה, לא היו רבותיי הנוהגים כלפיה על פי מה שהתורה מצווה, נוהגים שלכאורה, אם נעיין בהם, לא קשורים בכלל עם עצם המחלה. כי הרי אם היא מחלה, אז ההתנהגות שהייתה צריכה להיות לבער את המחלה, הייתה צריכה להיות התנהגות שונה לחלוטין. בואו נראה, מה התורה ונותנת לנו כללים לטהרת המצורע? ומה הם? דבר ראשון, הדבר המהותי והחשוב ביותר בטהרת המצורע, זה למעשה כמו שנאמר בתורה ומוכרב בתלמוד, ראיית עיני הכהן. וראה הכהן את הנגע. לפי רבותיי מה שאמרו חז"ל, צרעת כשורה בפגם לשון הרע. צרעת, נגע צרעת על הוצאת שם רע, על זה בא נגע צרעת. וכך דרשו חז"ל, זאת תורת המצורע, זאת תורת המוציא שם רע. ובעד זה כשמוציאים שם רע על אדם, אנחנו יוצאים רבותיי במאבק נוראי, שאנשים לא מבינים אותו. כי ברגע הזה כבר יש טומאה נוראית, ויוצאים לבאר את הנגע הזה מקרבנו, על מנת שנשאר רבותיי מחנה קדוש. ולא תמיד מבינים למה האדם יוצא למלחמות חורמה בנושאים הללו. ואם כן, רואים אנו שהצרה התלמה היא באה, על כוח רבותיי הדיבור שהתקלקל, קלקול כוח הדיבור. וכתבתי אצלי, נתבונן רבותיי, כשאדם מצמצם את החיות שלו על ידי פגמי הדיבור, יש לו בחינת צרעת, כי צרעת במספר קטן זה מספר מעניין, צדי 9 90, אני אומר מצמצמים את סוד האפסים, רש 2 זה 11, עין 7 18, תף 14 ו-2 כנגד כף בית אותיות התורה. פגם בכף בית אותיות התורה, מיד בא אותו פגם של צרעת. זאת אומרת, צמצם את החיות שלו. כי חיים אמה למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. זאת אומרת, הפה הוא כוח חיות. צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. פרשת השבוע שלנו ראינו את זה בצורה נוראית. יהושע רק פצע את פיו ואמר, אדוני משה כלהם, משה רבנו, גם לא יכל רבותיי לבטל את מה שמשה, מה שיהושע הוציא, כי קללת תלמיד חכם אפילו הטייבה, אלא יכל רק למתק אותה. והפך את זה במקום קלם, כלהם, שזה היה עטל עליהם צורכי ציבור והם קלים מאליהם, הפך את זה לכלם. כמו שהסברנו בהסברה בפרשת השבוע, שאלדד ומדד חזרו שניהם כשני אילמים. מה שנאמר עליהם בגמרא, אנו תרי אלמה דאבו יתנה בשביבותי דרבי יהודה הנשיא, אותם שני אילמים שהיו גרים בשכנותו של רבי יהודה הנשיא, וקראו להם אלמה, הראש של אל דד, מי דד. א' למד כאן, מם י' זה עומס גם מבחינות עליונות, שמהם ינקו אל דד ומי דד, והם היו אותם אילמים שחזרו כאילמים בגלל קללת תלמיד חכם, שאפילו על תנאי היא באה ומשה רק מתק אותה במקום כילוי ועקירה שלהם, חס ושלום, להפיכה, למה? להפיכה לקהילים, לא לאף אחד מישראל. אם כן, ראינו שבנגע הצרעת שאנחנו מתבוננים, זאת לא מחלת אור רגילה כלל וכלל. שהרי מה אנחנו רואים שם? דבר ראשון, רואים שהצרעת היא לא מחלת אור פשוטה. דרכי הטהרה של השונים, עיני הכהן עושים פעולה גדולה בתיקון הצרעת. הצרעת באה על פגם הפה, לא רק זה, רואים אנחנו שממה נוצר רבותיי הדיבור. הדיבור היה רבותיי סודו קשור באבל שיוצא מהפה. והאבל שיוצא מהפה, רבותיי, הוא למעשה ביטוי מלא לרוח החיים והטהרה של האדם. שנאמר באדם רבותיי, רוח ממללה, רוח מדברת. זאת אומרת, הדיבור קשור ברוח, וברוח יש רוח טהרה ורוח טומאה. צדיקי האמת, תשמעו אדם רבותיי מדבר על עניינים סתמיים. ידעו מיד, הוא ידבר עכשיו על מזג האוויר. שימו לב, הם ישמעו אותו מדבר, ידעו מיד אם הוא נואף, אם הוא גזלן, אם הוא גנב. מה הדיבור הפשוט שלו? והוא לא ירגיש. מה הדיבור הרגיל שלו? הוא ידבר על מזג האוויר. הם רק ישמעו אותו מדבר, הם מיד ידעו מי הוא. לא, אנשים רגילים לא מודעים לזה. אלה כלים של צדיקים. אדם מדבר כללית על נושא, מיד יעמדו על טבעו. שנייה אחת, יש סימנים מסורים, שאותם לא מוסרים, אלא ליחידים. אבל סימנים מסורים, האדם מדבר איתך על נושא אחר בכלל. ואתה מיד מזהה ומסווג מיד. זאת אומרת, אתה לא מסווג אותו, אתה לא מכון תקנים, אבל הכוונה לסוד מה שנקרא, השם מונע כשל מצדיק. זה מה שנאמר, שהצדיק שומע את האדם מדבר, מדיבורו הוא יודע מי הוא. ויודע להישאר. לא משנה על מה. עד כדי כך, לא רק זה, האדם בדיבור חותם את גזר דינו. עד כדי כך הוא לא יודע. דבר יותר גרוע מזה אתה רוצה? שהאדם לפני שגוזרים את דינו בשמיים, וזה משתלשל למטה, הוא קובע מה גזר דינו והוא לא יודע. ראינו דוגמה כמו שהביא רבנו נחמן מברסלב ודוד המלך, עם כבשת הרש. דיברו סיפור על כבשת הרש. הוא אמר בן מוות האיש. הוא אמר נתן נביא אתה. אמר מיד דוד חטאתי להשם. מיד הודה. הוא מודה ועוזב ירוחם. זאת אומרת, זה גדר שגדרו אותו רבותיי וקבעו אותו רבותיי, חכמינו זכרונם לברכה, והוא מסור לעם סגולה. הוא מסור לעם סגולה על מנת שעם סגולה יוכל להתקיים רבותיי, במים הזדונים, וזה רק בתנאי אחד. כבשה אחת בין 70 זאבים, תוכל להתקיים רק בתנאי אחד, שיש את התורה. ואחרי תמיד ששואלים אותי, במה אתה גובר מפרטיות וכלליות על אויביך? אני אומר בכוח התורה. כך אני משיב. בכוח התורה. זאת אומרת, בכוח התורה אין דבר שיכול לעמוד נגד האדם. זה כוח שנתן השם רבותיי לעם סגולה, שבכוח הזה רבותיי הוא הנחיל לנו את העולמות. עולם הזה ועולם הבא להנחיל לו אבא יש ואוצרותיהם המלא, נתן רבותיי כוח לאומה שלנו, שעליו נאמר אין כוחה של אומה זו אלא בפיה. ואיך לבנות את הפה של האומה, את זה גם צריך לדעת. בוא נראה הלאה. ואם רבותיי מקלקל האדם את כוח הדיבור שהוא כוח הרוח, למעשה רבותיי הוא ממית באופן מסוים או מועט או הרבה את כוח החיים והטהרה שבו, ומיד רבותיי הבורק אין בו מים, יש בו רבותיי מיד נחשים ועקבים, יש בו מיד רוח טומאה. אנחנו עוברים רבותיי, אם הבנו שהצרת היא היעדר חיים מסוים, ולכן חלה במצורה רוח טומאה. זאת אומרת, הצרת היא סוג רבותיי של מוות מסוים. סוג של היעדר חיים. באה הדרגה שלישית אחרי טומאת המצורה, והיא רבותיי טומאת הזב. עזיבה רבותיי באיש או באישה, כבר דיברת על זה, רק מסכם את זה. למעשה עזיבה רבותיי היא סוג של מחלה. מחלה, רבותיי, שנובעת מקלקול איברי ההולדה. והדבר הזה נובע, רבותיי, אצל אדם שבעיקר מחשבותיו פגומות, וכל ימיו לא נזהר, רבותיי, בפגמים נוראים, ואז בסיכומו של דבר, רבותיי, מתקלקלים לו איברי התולדה, ומגיע לזיבה. והמחלה הזאת, רבותיי, מתבטאת בזיבת הזרע של האיש או של האישה. וזה דווקא כשהזיבה, רבותיי, נובעת מקלקול האיברים. דווקא אז היא טמאה. אבל אם זה מסיבה אחרת, אז האישה טהורה. ולכן, רבותיי, מצינו בחז"ל שבשבעה דרכים בודקים את הזב. במאכל, במשתה, בקפיצה, באונס. שבעה שיטות, רבותיי, היו לבדוק, שימו לב לחז"ל, מעבדה מדויקת, שידעו בדיוק, רבותיי, מה שהרפואה המודרנית לא מסוגלת היום לבדוק. עוד לא הגיע לזה. אם קלקול איברי ההולדה בנושא זיווה, נובע, רבותיי, מקלקול איברי ההולדה, או זאת זיווה שהיא לא מקלקול איברי ההולדה. אם זה מקלקול איברי ההולדה, זה מוגדר כזיווה, והיא זיווה טמאה. זאת אומרת, רבותיי, למדנו שדווקא כשהזיבה באה מקלקול האיברים של ההולדה, היא טמאה. אבל אם הזיבה באה מסיבות אחרות, האישה טהורה, ולכן היו עושים בדיקה מדויקת לדעת ממה נבעה הזיבה. בשבע בדיקות, כך נאמר, רבותיי, בחז"ל. בשבעה דרכים, אומרת, רבותיי, נאמרנו במשנה, בודקים את הזב בתלמוד, במאכל, במשתה, בקפיצה, באונס. על מנת, רבותיי, לזהות אם יש כאן עניין של היעדר חיים. לפי זה, רבותיי, מבינים אנחנו שטומאת הזב, רבותיי, היא בשל הסיבה כי אותם איברי הולדה שהיו מקור חיים ליצירת וירדות חיים בעולם, כאשר הם התקלקלו, למעשה מת הגרעין ואותו מקור קדוש ליצירת חיים חדשים. ואם הוא מת, יש כאן, רבותיי, היעדר של חיים יחסי. ושוב פעם הגענו לעניין, רבותיי, שאם יש היעדר חיים יחסי, יש היעדר רוח טהרה. ואם יש היעדר רוח חיים, רוח טהרה, אז רבותיי, מה קורה? מיד באותו יחס, חלה, רבותיי, חס ושלום, רוח טומאה. הבורק אין בו מים, באותה כמות שאין בו מים, יש בו נחשים ועקבים. באה הדרגה הרביעית, רבותיי, פחותה יותר, אבל גם טומאה חזקה, והיא טומאת נידה ויולדת. וכך נאמר, רבותיי, על הטומאה הזאת, שהיא טומאת נידה ויולדת. הטומאות האלה של נידה ויולדת, הן קלות יותר מטומאת עזיבה. כי לעומת, רבותיי, טומאת הזב, שהיא נובעת מקלקול איברי ההולדה, טומאת הנידה היא תוצר של מיתת, רבותיי, גרעין החיים עם כל הקשור לו. כלומר, מיתת אותה בצייה שהייתה אמורה, רבותיי, להגיע למצב של הפריה. אבל למעשה זה לא דומה לזיבה, כי איברי ההולדה לא התקלקלו. אלא, רבותיי, אותה בצייה שהייתה צריכה להגיע להפריה, היא למעשה אותו גרעין החיים עצמו, עם כל הרקמה שקשורה לו, חס ושלום, רבותיי, לא יחזיק חיים. ואז באה טומאת, מה שנקרא, הנידה, וזה, רבותיי, הבחינה של אותה נידה, שידוע, רבותיי, שבכל חודש יוצאת ביצית לחלל הרחם. והביצית הזאת, רבותיי, מוכנה ומזומנת להיקלט בזמן המתאים, במקום המתאים, ובה צריך להתפתח הוולד מחיבור, רבותיי, זרע האיש. ואם לא הגיע הזמן, רבותיי, ואותה בציעה לא מופרט ולא מצליחה לקבל את הבחינה של קליטה, אז מה קורה אז? כאשר היא לא מופרט, באותו זמן שהבצית, רבותיי, לא מופרט, מיד המנגנון פולט אותה. הביצית יוצאת החוצה, כבר אין לה מקום יותר בפנים. היא יוצאת עם דם, הרבה דם, עם הפרשה של רקמות, שכולם למעשה היו מוכנות, רבותיי, לקבל וליצור ולד, ככלי. הם היו כלים להאזנת הוולד שצריך לבוא, שבעזרת השם תמיד יזכו, נשות ישראל. והדמים האלה, רבותיי, עכשיו מה נוצר בהם? נוצר, רבותיי, תוצאה שכאשר לא יכל להיווצר הוולד, נוצר מצב של היעדר רוח חיים. והראיה היא, רבותיי, שאותם דמים הם סימן לחיים, שכאשר נקלטת הביצית, היא קולטת, הכוונה, הביצית, את הזרע, מיד, רבותיי, יש לנו כאן היווצרות של חיים. וממילא משות ישראל. והדמים האלה, רבותיי, עכשיו מה נוצר בהם? נוצר, רבותיי, תוצאה שכאשר לא יכל להיווצר הוולד, נוצר מצב של היעדר רוח חיים. והראיה היא, רבותיי, שאותם דמים הם סימן לחיים, שכאשר נקלטת הביצית, היא קולטת, הכוונה, הביצית, את הזרע, מיד, רבותיי, יש לנו כאן היווצרות של חיים. וממילא, בכל זמן ההיריון, אין חס ושלום טומאת נידה, כי למעשה יש יצירת חיים, יש יצירת רוח טהרה וקדושה. בסדר, אני רוצה להמשיך הלאה. שבע הבדיקות, אתה מדבר. אני ארחיב את הבדיקות האלה כשנדבר על זב יותר. אני כאן לא רוצה לדבר על זב, אני רק מעלה את הנושאים. אני כאן רוצה להגיע כאן לטומאה. כשנדבר על זב, כשנעסוק בנושא של זב, של עצמו, במשניות, אנחנו נסביר את כל הדרגות והדירוגים. אם ירצה השם. מה? הדרגה הרביעית. השלישית זה הזב. הרביעית זה נידה ויולדת. מה ארבע שיטות? יש חמישה. אני אמרת שאני לא מסביר את השיטות, אני אתן כאן דוגמה, שיש כאן הבדל בבדיקה. גם להסביר מה זה מאכל, מה זה משתה, צריכים להסביר כמה בודקים. זה לא עכשיו, רק רוצה להסביר שיש כאן דירוגים. שאני אשב, עזוב, עזוב, עזוב. אני מגיע. אבותיי, צריך להבין, עכשיו לא מדבר על נושא הזב עצמו. רק מראה שיש כאן דרגות, והראיתי שזב, כן? שזב היו בודקים זיבה, אם זאת זיבה של פגם מברי הולדה, של כוונה היעדר חיים, או לא. כשנדבר על זב אני ארחיב לך, מה זה מאכל, מה זה משתה, מה זה קפיצה, מה הבדיקה שם. כי אם אני אכנס לזה עכשיו, אני אעבור מהנושא, פשוט. זה נושא של... רק כבר יש כאן דירוג מסוים. כשהזב זו דרגה שלישית, כמו שהתחלנו, תומת המת, אבי אבות התומה, מצורע, זב, רביעית, נידה ויולדת, אנחנו מגיעים לדרגה חמישית שהיא, רבותיי, תומת קרי, בעל קרי. ולמעשה, כאן, רבותיי, הכוונה היא לא מיטת עברי ההולדה, אלא גם כאן, כמו אצל האישה בנידה, שיש פירוק של אותו גרעין החיים, גם כאן הסיבה היא מיטת גרעין החיים, ולא למעשה קלקול עברי ההולדה. כשיולדת, באה תומה מכיוון שלאחר מכן מופרשת הרקמה שבה היו חיים. כל אדם ששרוע אחרי לידה, זה כל הרקמה והשיליה שבתוכה נוצרו חיים, והם היו מקור חיים, עכשיו יוצאת החוצה. כלומר, כל הכלי, ואז יש תומה. שוב פעם. תומת נידה, יולדת. תומת יולדת. בוודאי, כי יוצאים דמים. מה זה דמים? זאת אומרת, כל אותם כלים שלמעשה היו כלים שבהם התינוק ניזון, ושם היה מקור ההזנה הגשמית שלו, עכשיו למעשה נפלטים החוצה. אז למעשה יוצא מקור שהחיה, ועכשיו הוא כבר הופך להיעדר חיים. והכלל כאן מראה לנו מה המגמה שהיא כאן עכשיו בעצם בשיחה הזאת. להראות על פי מה שאמרו בעלי המוסר את סדרי העדר החיים שהם הדרגתיים, ואת סדרי כניסת חיות שהיא גם כן הדרגתית. ואם כן תומת הקרי למעשה, או אם אנחנו כאן העדר שוב פעם של רוח חיים וטהרה, ואז שורה רבותיי רוח תומעה על אותו אדם שפוגם בקרי. ולכן נבין רבותיי את החומרה הגדולה שהחמירה התורה בעוון הוצאת זרע לבטלה. שכאשר עושה את זה רבותיי האדם, חמור עולשו יותר מגילוי עריות. וכבר הובא בשולחן ערוך חומרתו שגדול עוונו מנשוא, ומנודה לשמיים. והנקרב על מעשה זה מעשה ער ועונן. זאת אומרת שהיו רבותיי רעים בעיני השם, כי לא רצו להביא תולדות, השם ירחם, היו מוצאים את זרם לבטלה, כי חיו כבהמות, רצו ליהנות מהעולם, גשמית. ברור שהיה להם ברמה של הדורות הקדומים דקות שלהם, אבל לרמתם זה היה פגם. ועל זה אומר הזוהר רבותיי, קורא לאותם אלו שוחטי ילדים. ולכן גדולה העזרה שלא להביא רבותיי או לבוא על ידי ערעור להוצאת זרע לבטלה. וכבר אמרו חז"ל, אל יערער אדם ביום שלא יבוא לידי טומאה בלילה. ראינו כאן רבותיי את סדרי הטומאה. איך אדם ממדרגה למדרגה בטומאה, שזה הידרדרות למעמקים, נטמע ומאבד רוח טהרה. להסביר את הדברים האלה יותר בהרחבה, אני אראה כאן בשילוב עכשיו דבר נוסף. בא האדם רבותיי ולעיתים שואל ואומר, תגיד לי, הוא אומר מניין לי להכיר במושגים הללו כאשר אני לא רואה אותם ולא חש אותם באחד מהחושים שלי. על זה רבותיי כדאי להראות, וציינו את זה, מה שכתב רבותיי איש מדע שהתחיל להגיע ולהבין את הבחינה של מרבו מעשה השם, והתחיל לחשוב. תראו מה הוא אומר, והוא פיזיקאי והוא לא חידש שום דבר, לכל יהודי זה היה ברור. הוא אומר כך, כוח כביר ישנו בעולם, אתם שומעים? הממלא את הארץ וכל יצוריה, וחשמל שמו. הוא גילה רבותיי מה שכבר הנביא הקדים ואמר, כי אין החשמל. הוא אומר רבותיי, אותו פיזיקאי, שפעם הוא שמע מהאסטרונום הגדרה כזאת, שהוא מתאר שישנו בעולם מקווה עולמי ענק, שהוא מחלק חשמל לכל גרמי השמיים וביניהם לכדור הארץ, והללו יונקים מהמקווה הזה את הכוח הזה כשם שהם סופגים לתוכם קרינות כמו קרני שמש, וכל זה למרות רבותיי מרחקם מאותו מקור של חשמל אלפי שנות אור, אם לא יותר מזה, אם לא מיליארד שנות אור. הוא אומר, שמה תשאל? שמה תשאל? לתימוני, כשאני רואה כלי מאיר בלי נפט או בלי שמן, אני אתמע איך הוא מאיר? אין בו לא נפט ולא שמן. והוא אומר, מסבירים לי כי יש בעולם כוח וחשמל שמו, שבאמצעים שונים אנחנו משתמשים בו לצורכי המאור שלנו והפעלת דברים מסוימים. למעשה כל אחד יודע שהוא לא יצר שום חשמל, הוא רק מנצל את החשמל, חשמל מצוי. כאשר מחממים בלי עצים ובלי פחם, אומר אותו פיזיקאי, אתם אומרים לי שוב, מה יוצר, איזה כלי משתמשים בו ליצירת החום הזה, חשמל. כשמניעים מכוניות או מכונות ענק ולא רואים שום מנוע ולא רואים סוס ולא קיטור, מה משיבים? איזה כוח? חשמל. אבל אומר אותו פיזיקאי כשנשאל שאלה פשוטה, איכן הוא החשמל הנפלא הזה? איפה? מדוע אנחנו לא רואים אותו? למה אנחנו לא מרגישים אותו? למה אנחנו רבותיי לא מריחים אותו? למה לא מסוגלים למשש אותו? והרי כל עצם קיים רבותיי בהכרח שנחוש אותו באחד החושים. ואם כן אני יכול להגיע למסקנה אולי מוטעת, אם אני מרגיש את החשמל אפילו באחד מחושיי, אולי סימן שמרמים אותי ואין חשמל ולא נברא חשמל. אומר אותו פיזיקאי, לאדם כזה כל הדברים האלה רבותיי עוד יוכבו בקונטרסים שיודפסו ויכתבו עם כל הרחמות. אומר לאדם כזה נענה, חמישה חושים יש לאדם, ובוא תראה, חוש הראייה הוא אחד מהם. מה אנחנו קולטים בחוש הראייה רבותיי? קולטים את האור, זאת אומרת את האור, את הצבעים השונים. אדם לא רואה עצמים, הוא קולט רבותיי איך זה קרני אור, וזה ידוע. עכשיו בואו מזה נסיק מסקנה, בואו ננסה לדמיין ולצייר לנו מה היה קורה רבותיי אם לאדם לא היה חוש ראייה, כמו חולדה, מעולם לא היה לו את החוש הזה. מה היה קורה אז רבותיי אם היינו באים ומספרים לו על מציאות האור? האם רבותיי מי שנעדר חוש ראייה יוכל להבין מהי מציאות האור? רבותיי, ברור שהוא לא היה מבין על מה אנחנו מדברים איתו. הוא לא היה יודע אפילו איזה שאלות לשאול אותנו. רוצים לשמוע מה היה שואל? בואו תראו מספר שאלות. הוא היה שואל אותנו, רבותיי, מה צבע האור? שום פנים באופן לא יש את שאלה הזאת, כי לא היה לו מושג שיש צבע. אתם יודעים מה הוא היה שואל? אם הוא היה שואל שאלות רבותיי, הוא היה שואל את השאלות האלה, האם האור הוא קשה או רך? למה? כי הוא היה מסתמך על החושים שיש לו, משוש. הוא מעולם לא היה לו מושג בכלל מה זה אור. הוא היה שואל, האם האור קשה או רך? האם האור הוא חד או אולי עגול? האם האור הוא חמוץ או מתוק? הוא שתה. האם האור צועק או מדבר? אבל המותר היה שואל אותנו איזה צבע יש לאור? הוא בכלל לא היה מביא לשאול כזאת שאלה. כי בחושים שלו, בארבעה חושים, כשחסר לו החמישי, אין לו בכלל מושג מה זה אור, מה זה צבע. הוא בכלל לא היה תופס. אתם מבינים מה ההבדל בין עם ארץ לבין צדיק? מה יכול צדיק להסביר לעם ארץ שאין לו בכלל תפיסה בעולמות רוחניים? הוא יכול לספר לו סיפורי מעשיות ולהגיד לו לך ביתה, זה הכל. ליחידי סגולה יכול לספר על הדברים האלה. מה הוא יספר לו? מה הוא יתחיל לשאול אותו? כמה זה עולה? כמה זה שווה? אפשר לעשות בזה הרבה ביזנס? הוא יגיד על מה אני מדבר איתו בכלל, כי זה החושים שהוא חי בהם. אמרץ, יגיד לצדיק, על מה אני מדבר איתו בכלל? לריק אני מאבד את זמני. אנחנו כאן לא מדברים בחושים חומריים. זה רק דוגמה להבין למה אדם לא תופס דברים מסוימים, למרות שרבותיי ברור כשמש הם קיימים, והם אגב קובעים במדרגתם יותר מהדברים הנמוכים, ומעל הכל, את הכל רבותיי קבע בעולם בורא עולם, והוא רבותיי מנהיג העולמות. כשיש לנו היום רבותיי את חוש הראייה, אנחנו מבינים טוב מאוד וצוחקים כשאנחנו שואלים את השאלות האלה. אנחנו מבינים שהשאלות האלה בכלל לא ענייניות. מה זה האור קשה או רך? מה זה האור חד או עגול? מה זה האור צועק או מדבר? מה זה האור מתוק או מר? או חמוץ? זה מושג בכלל שעולה לחלוטין. למי שאין את הממד של ראייה, הוא לא יבין את זה. למי שאין ממדים מעל חמשת החושים, לא יבין מה זה עולמות רוחניים. רבותיי, כן הדבר בידי החשמל. החשמל נמצא, רבותיי, כיוון שהוא מתגלה לעינינו בגילויים שונים. אבל למעשה, רבותיי, להשיג אותו, לא מצליחים חוץ לצדיקי האמת. מעל חוש נוסף, מעל החושים, חוש אישי. היינו מרגישים כמה מגוחך זה הניסיון, שאנחנו מנסים לחמשש, להריע ולראות את החשמל. כי החשמל לא קשור לחושים האלה. לא לראייה, לא למישוש, לא לשמיעה ולא לריח. זה בדיוק כמו שרצינו למשש את קרני האור, שהעין הוא רע, או להגיד אם חמוצים או מרים, באותה מידה בדיוק. ואם כן, רבותיי, בכדי לעמוד על טבעו של החשמל, אנחנו זקוקים לחוש נוסף. ואם לעמוד, רבותיי, על חשמל שהוא יותר מגושם, אנחנו זקוקים לחוש נוסף. תגידו, לכמה אנחנו זקוקים לעמוד על החשמל הגבוה? לכמה חושים? לכמה אנחנו צריכים, רבותיי, בשביל לתפוס בכלל מי זה יוצר החשמל? רבותיי, כמה הדברים האלה, רבותיי, נשגבים ונוראים, רבותיי? כמה בריאת השם בכלל לא נתפסת על ידינו? הוא בא הבורא ונתן, רבותיי, לעם קדוש כלי אדיר. מתנה גדולה נתן לנו השם בתורה שמה, שהיא מעלה אותנו מעל המדרגות הרגילות והופכת אותנו לבחינה אתם כאוים אדם ואין אומות העולם כאוים אדם. אבל זה בתנאי אחד, רבותיי, פה לא יעזור, רבותיי, לא הצטרצאות ולא התחסדות ולא הצגות. פה, רבותיי, דבר אחד עומד: קיום תרי"ג מצוות כהווייתם, בלי סיבובים, בלי המטלאות, בלי תירוצים. מי שעושה את זה, הקובר את עצמו עמוק יותר באדמה. כוונה באדמת החומר, הוא, רבותיי, למעשה נוטל חיות מעצמו, והוא לא יודע. האסון שלו, שהוא לא יודע באיזה מצב הוא מצוי. האסון של האדם שלו מקיים תורה ומצוות, רבותיי, כפי שצווינו, שפשוט, רבותיי, העזק היחידי שהוא מזיק זה לעצמו. זאת אומרת שהוא נוטל מעצמו, רבותיי, את כל החיות שלו, ונשאר, רבותיי, נטול חיים. ונטול חיים, רבותיי, אם אין מים בבור, הבורק אין בו מים, באותה עוצמה, חס ושלום, לשלילה, יש בו נחשים ועקבים. ועל זה, רבותיי, נאמר בחז"ל, כי לא יראני האדם וחי, מה שנאמר בשמות. דרשו על זה חז"ל, רבותיי, אין האדם יכול להשיג את השם כל זמן שהוא חי ונשמתו מוגבלת במסגרת הגוף, במסגרת החושים. רק אחר מות האדם, שהנשמה חופשית מכבלי הגוף, אז היא יכולה להשיג, וכל הישגיה, גם כן, רבותיי, מוגבלים בהתאם למדרגתה. לא כל נשמה משיגה מה שמשיגה נשמה שנייה. כל אחת משיגה לפי עבודתה כאן, ושם זה עולם הנצח. בואו נראה את ההמשך. ארבע מערכות, רבותיי, לבריאה, ועליהם אני תמיד מדבר, ולמעשה יש חמש מערכות. יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, ויש, רבותיי, מדבר ישראלי. ובין מערכה למערכה, רבותיי, יש נקודת מעבר. זה לא, רבותיי, מעבר חותך. יש לב מעבר, זאת אומרת, כמין סולם שהראש של התחתון הוא למעשה הבסיס של זה שמעליו. בין דומם לצמח עומד המלח. המלח הוא גם דומם ויש גם מלח צמחי. זאת אומרת, המלח הוא מעבר בין הדומם לבין הצומח. ולמעשה בסעודה, אחד הטעמים ששמים מלח מאין סוף טעמים, זו הסיבה להעלות את מדרגת הדומם. בין צומח לחי, אנחנו מוצאים את האלמוג. לדוגמה, עוד מספר סמחים שהם רבותיי למעשה סומח חי. סמחים שהם למעשה גם סמחים טורפים. בדיוק. האלמוג, לדוגמה. בין החי למדבר יש סוג של קוף שהוא קוף האדם. מה? לא דרווין. לא, לא, לא, לא, לא, חס ושלום. חס ושלום. אני מדגיש כאן, לא חס ושלום, שלא ישתמע כאן שאדם יצא מקוף חס ושלום, אוי ואבוי. חס ושלום, בין האדם רבותיי לבין החי, ישנו סוג מעבר שהוא רבותיי נקרא קוף אדם. זה סוג שהוא כל הזמן קיים ולא מתפתח. זה סוג שמבדיל ביניי. זאת רמת ביניי. היא לא מדבר, זה קיים. כן, יש לו רמה יותר גבוהה מבעלי חיים ויותר נמוכה מבני האדם מהמדבר הגוי. מה? אני אגיד לך, דרווין צודק, הוא יצא מהקוף, אבל לא אנחנו. יש גם כמה כאן בארץ שיצאו מהקוף, מלמדים את זה גם כן באוניברסיטאות. פעם אמרתי להם, אתם צודקים, נראה לי שאתם יצאתם מהקוף, לא אנחנו. יכול להיות. אמרתם, גם בהתנהגות שלהם חיים בג'ונגל. זה לא פלא. כן. מה? ודאי. כן. כן. קבעת שהוא היה מתורבן אצל הקוף.
מה, ומדבר והכל מאה אחוז. רק שם אותו על העץ.
זה קוף, מה אתה רוצה? זה קוף, מה אתה רוצה? אין לי צלם אנוש, אין לו צלם. אין לו צלם. הלאה. רבותיי, זה מעבר. זה לא האדם חס ושלום, רבותיי. זה לא האדם חס ושלום. אני פעם שמעתי סיפור, את שומע? שבתימן הלכו באוויר גם כן. שמעתי הרבה סיפורים שכאן בארץ הפיצו. סיפור גם שהם חלו בחושות גם כן. סיפור גם שהם חלו בחושות. כן, כן. למה קל למישהו נוח לספר שהם היו עניים יהודים, כי הוא לא רצה לספר את האמת. הוא לא רצה לספר שהוא שתת אותם, אז הוא סיפר שהם חלו בחושות. למרות שאתה יכול להציג לו תמונות שהם היו מיליארדים יותר מאשר הרבה אחרים. רק פשוט לא היה נעים לו לספר שהם באו למנגנון מוכן ששתת אותם, אז הוא אמר שהם חלו בחושות, לסבר את האוזן. אז אחרי לסבר את האוזן, כמה טיפשים שיכולו לעזור לו גם בבדיחה הזאת. גם סיפור של יהודי עיראק, חיו גם כן, רק 2% מהם היו עשירים. למרות שכל טיפש באומות העולם יודע שהם היו ראשי הצמרת, באחוזים. סיפרו, הרבה סיפורים יש. גם כשאתה קורא את הסיפורים היום על בוני המדינה ואתה רואה את השמות, אתה צוחק. כשהם ישבו בכיסאות במשרדים, כותבים שהם בנו את המדינה. גם כן, זה גם בדיחה, אבל זה גם בדיחה עוברת. כשאתה קורא על העלייה הראשונה, עליית הבילויים, אין בדיחה יותר גדולה מזאת. כולם ירדו מהארץ. נשארו בודדים מאוד מהארץ. כולם ירדו.
למה? הם נתפלו פה
בארץ. הם עלו אחרי עליית תרמב של יהודי תימן. כשכולם נשארו בארץ, היו פי כמה בכמות. כולם תמונים כאן, באדמת ארץ ישראל. לזה לא קראו עלייה הראשונה. לעליית הבילויים שכולם ירדו מהארץ, חוץ משבע משפרות שנשארו בארץ, וככה התבלבלו, לזה קראו עלייה ראשונה. כולם ירדו, לא נשארו כאן, פשוט ארץ הקיעה אותם. אבל זה עלייה ראשונה. למה? בא על המה, בא על הפרסום. אבל זה לא עזר, אתה יודע שאני מודע לזה, עוד הרבה מודעים לזה היום.
אני יכול להגיד דבר אחד, הרב, יש עלייה ראשונה של יהודים, יש עלייה ראשונה...
אין עלייה, דע לך, עלייה, עלייה, עלייה זה מה שהארץ קולטת. ארץ ישראל, מי שלא מתאים לה, מקיעה אותו. הוא לא עוזב. מקיעה אותו. תראה, מדברים היום על אסירי ציון. איזה אסירי ציון? אני אומר את זה גלוי. עשרה ארצות הברית צריכים לקרוא לזה. מי שבא לכאן קיבל מיליארדים וירד. לארצות הברית, תביא לך בשמות. בשמות. אם את אותה השקעה היו משקיעים ביהודים כאן, שנולדים כאן, ולא יעזבו את הארץ מעולם, היית בונה דור. לך תבדוק היום. רק שבוע שעבר הייתה כתבה. מפורסמת. נשירה עצומה לארצות הברית. אז איפה כיסופים לארץ ישראל? איפה רצון לעלות לארץ ישראל? למי כל הסיפורים האלה? זה אחד שרוצה לעזוב את מסך הברזל, להגיע לאירופה או לארצות הברית. בקשר בינו לבין ארץ ישראל הוא מקלי בהחלט. מקלי בהחלט. אבל מה? יש אמצעי תקשורת, יש פרסום. כל שבוע בעיתון מלבישים לך כתבה גדולה. אחרי זה יורד, משתיקים את העניין, לא מספרים לך שהוא ירד. עושים ניפוח תדמית. זה שיטה ידועה כבר, את זה כבר אכלנו מזמן. פרסומים גדולים, ואתה קורא פרסומים במיליארדים. למה? שטיפת מוח. והקהל השטחי קורא את זה, רואה פרסומים בטונות. אם את הכסף הזה של הפרסומים היו משקיעים כאן במשפחות שגדלות בארץ, ולוחמים כאן בצבא וכל זה, וחיים בתנאים קשים, היו עוזרים להם בדיוק כמו שעוזרים לעולה חדש. והוא נשאר כאן, היה מצב שונה. אבל לא רוצה להרחיב בזה את הדיבור. הרחבתי בזה די ויותר. זה פטנט, זה שיטה, זה קו. זה קו מסוים. כאן יש אוכלוסייה שלא רצתה להקים מדינה יהודית. רצו להקים כאן יורופ, a little Europe, אירופה הקטנה. למזלם זה לא הלך להם, מה אפשר לעשות? ועכשיו זה עוד יותר לא הולך להם, ועוד יותר לא ילך להם. כי זה מדינה רבותיי, שהבורא קבע אותה, זה ארץ רבותיי אשר עיני השם אלוהיך בה. עיני השם אלוהינו רבותיי, לא יכולים להיות בליטל יורופ. זה, לא, אצל ריבונו של עולם זה תומת התומות ליטל יורופ, זה לא, לא מרשים בכלל. אבל יש כאלה שמתלהבים, שיצאים העיתון תורה מסילאי, כתבו לו שם ארבע דפים כל שבוע בשבועות האחרונים. של עלילות, בעיניו זה רב מאוד. אבל אני אביא לכם סדרה של שמות שפורסמו ברבים כולם היום רבותיי, יורדים. ונקראו אסירי ציון, הם היום אסירי ארצות הברית. הלאה. כן. כן. כן, ודאי, ודאי, ודאי, הרמב״ם גנז את זה ביסודי התורה. רבותיי, מעין המעבר הזה אנחנו גם רואים את צבעי הקשת. נאמר לנו, רבותיי, בצבעים הקדושים, ששבעה צבעים יסודיים יש בקשת, והמעבר מצבע אחד לשני אינו בולט. אדם שהוא לא בקיא בנושאים האלה, לא יוכל, רבותיי, מעולם להרגיש באיזה נקודה שהיא הצבע, רבותיי, משתנה למשל מאדום לכתום. איפה הצבע, רבותיי, האדום מסתיים, והיכן, רבותיי, מתחיל הצבע הכתום. כיוון, רבותיי, שהאדום מתחיל ללכת הלוך וכה, עד שהוא, רבותיי, מחתים, וכן הלאה. האדם הרגיל אינו מכיר ואינו מזהה, רבותיי, את צבעי המעבר. מה? יש גבול לכל דבר. יש גבול לכל דבר. יש גבול לכל דבר בעולם. אין לך מושג כמה שיש לך במקום. לכל דבר בעולם יש גבול. רק לכל דבר צריך סבלנות. מה? אדום וכתום זה לא צבע אחד. זה לכאורה נראה צבע אחד. החכם יודע להבדיל. התמים... לא התמים השלם, הפתי לא יודע להבדיל. החכם, זה לכאורה נראה צבע אחד, אבל הוא יודע בדיוק להבדיל איפה הגבול. יש גבול מדויק. אלא מה? הגבול הזה בנקודה מסוימת מתחיל לעבור, מתחיל לעבור בשלבים. ויש נקודות ששם בום, יש תמין? כבר צבע אדום אתה רואה. או כתום מוחלט. אם כן, רבותיי, האדם הרגיל, רבותיי, לא מכיר את צבעי המעבר. והוא לא מזהה אותם. ואם צבע המעבר, רבותיי, שייך לאדום או לכתום, הוא כבר לא יודע, רבותיי, לזהות. מזה נבין, רבותיי, שבין מערכת החומר לבין מערכת הרוח, רבותיי, יש, רבותיי, גבול מעבר. וצריך לדעת, רבותיי, למצוא אותו. ואמרתי שוב פעם, עיני תורה יודעים, רבותיי, את גבול המעבר. אם כן, בואו נשאל, מהו הממוצע? מה עומד רבותיי בראש סולם החומר? ולמעשה באותו זמן הוא נקודת המעבר והוא בתחתית הרוח. רבותיי, בגוף האדם, כמו בכל הגופים החומריים האחרים, וזה המדע המודרני מודה, יש רבותיי ביליונים של תאים זעירים. ככה האדם בנוי. ולא רק זה רבותיי, אלא ידוע שאותם תאים האלו מתחלקים גם הם לתאים עוד יותר זעירים מהם. ואותם תאים מזעריים נקראים רבותיי בשם אטום. והיה רבותיי זמן רב, שהייתה סברה, ואני כבר דיברתי על זה במדע המודרני, אני עכשיו חוזר על דברים שדיברנו עליהם, שהאטום הוא בלתי ניתן לפירוק. ואפילו בשם שקראו לו אטומוס, הפירוש של המילה אטומוס בלטינית זה בלתי ניתן לפירוק. וזה מעיד כמה הם לא היו יודעים לדייק, כי היום הם בעצמם יודעים שהאטום מתפרק ומתפצל לפיצולי פיצולים. כבר אז שהם טענו רבותיי שהאטום בלתי ניתן לפירוק.